ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט התפתחות או שנמות. היום אני מתארח בביתו של רפיק, אלן רפיק.
שלום, שלום.
אנחנו נדבר על העולם הגברי בהקשר רגשי ועל הנגישות של גברים בכלל לשפה הזו, לתחום הזה, ומה יכול לסייע או איך אנחנו ככה פותחים צוהר לאפשרויות שישנן בעולם הזה של גברים ורגש. רפיק הוא איש רב פעלים, כתב לא מעט ספרים, הקים את פסטיבל שיבה, נכון? לגברים בדרום.
כבר לא בדרום.
הוא כבר לא בדרום.
אנחנו ליד הכנרת.
ליד הכנרת, ודרך הגבר, שזה ארגון שמטרתו לעשות עבודה רגשית עם גברים.
אנחנו עושים סדנאות, פסטיבלים, וממעגלים בבתי ספר לשיח רגשי.
ועבודה של אבות ובנים, שזה נפלא.
כן, בבר מצווה ובשוטף, כן, פסטיבלים של אבות ובנים, הרבה פעילויות. יום הגבר הבינלאומי אנחנו תמיד מציינים.
מהמם. אני, מהחוויה שלי, החומרים שבהם אני עוסק, הפודקאסט שלי בטח, הדף פייסבוק שלי וכולי, אני שם לב שבעיקר נשים הן אלה שמהוות את הקהל, וגברים מעט מאוד, אולי כאלה שכבר עשו איזושהי דרך, אולי כאלה שמתרגלים מדיטציה, אולי הלכו ללמוד כמה קורסים שקשורים בהתפתחות. מה יש לנו הגברים שמונע מאיתנו, נקרא לזה גישה חופשית לאנרגיה הנקבית הזו, שהרי מצויה בתוכנו במידה כזו או אחרת.
כן, כשהיינו תינוקות, בכינו וצחקנו בלי בעיה, זה נסגר. אתה זוכר מתי זה נסגר?
אני חושב שבגיל 5-6,
נכון.
כשהייתי בעיקר ברחוב, ואולי גם מול ההורים שלי, המקומות שבהם אני אמרתי לעצמי שלהיות רגיש זאת חולשה.
כן.
וכדאי לא, שזה לא יהיה.
כן, אז אתה צודק בזה שבכולנו זה קיים, אבל באמת נבנה מעל זה איזה מנגנון. חוץ מזה שצריך להגיד שיש טענה אבולוציונית שקשורה למוח שלנו, שהמרכזי דיבור אצל האנשים הם יותר מפותחים ממרכזי הדיבור אצל גבר. זאת אומרת, מלכתחילה יש להם איזה יתרון, והיתרון הזה מוסבר באופן אבולוציוני, בשיח של של האמא עם הילד, הצקצוקים, המתמוקים, הזה כזה, היכולת לחבר לב ותקשורת כדי לתת ביטחון. אז הן יותר מכוננות בזה.
אוקיי.
אז זה באמת יתרון שלהן, ולכן גברים צריכים לעשות לטעמי אפליה מתקנת, כי אם אנחנו לא מכוננים ביכולת הזאת, אז צריך לפתח אותה, וזה דורש בחירה. זאת אומרת, אני צריך להגיד לעצמי, אני רוצה להתאמן בשפת הרגש, שפת הנפש. ורוב הגברים בכלל לא קרובים למחשבה הזאת, זה נראה להם לא כזה חשוב. אבל once הם רואים את היתרונות בשיח עם הילדים שלהם, עם האישה שלהם, אפילו עם העובדים שלנו, לדבר את שפת הנפש, זה ממש ממש, יש איזה כל כך הרבה יתרונות שפשוט חבל לא.
כן. אתה הזכרת את העניין האבולוציוני, ויש גברים שנתפסים לזה, ואומרים, לא, ככה ברא אותי אלוהים, העולם, הטבע, זה התפקיד שלי, ולכן מן הראוי שאני לא אלך
כן,
למקומות אבל, הנקביים האלה.
אבל שיש להם קרחת, אז הם לא אומרים ככה ברא אותי הטבע, הם הולכים ועושים השתלה בטורקיה.
כן.
כן.
זאת אומרת, יש כאן...
הטבע ברא אותנו גם גומרים מהר.
כן.
אבולוציונית, הטבע צריך אותנו... משפיכים מהר. כן. ועובדה שאנחנו עושים עבודה על, על להיות מערבים.
הערכה והאטה.
כן, אני יכול להביא עוד הרבה דוגמאות לכך שזה בחירה של גבר, איפה שלא נוח לו,
כן.
לא להיכנס לשם, כי זה אזור שלא נוח לנו.
כן.
זה צריך להוריד את השריון הרגשי.
כן.
וששאלתי אותך מתי הפסקת לבכות, או מתי... אני גם לא צוחק הרבה נגיד, זה לא אוקיי. רק שאני לא בוכה.
כן. כן.
כל המנעד הצטמצם לאיזה אזור אמצע כזה. אז אני גם זוכר שמתישהו באמת נשמע איזה קלק, היה איזה מין נעילה. זה בטח קרה כמה פעמים, אולי, כן. אולי אמרו לי זה לא יפה לבכות, או זה אל תהיה דרמטי, אני לא יודע מה המסר שקיבלתי, בדרך כלל אבא הוא סוכן של המסר הזה.
כן, נכון.
האמת שגם אמאות, סתם אני אומר, סתם אני מאשים אותה. גם אמא יכולה להגיד, תפסיק להיות ילד קטן.
כן.
אתה לא ילד קטן.
כן, אנחנו מכירים שעושים את זה גם לנשים תכלס, כשאת בוכה את לא יפה,
כן.
ותלכי כן. לבכות בחדר, או כל מיני דברים שעושים
כן.
ממש דלגיטימציה לכל לרגש, העולם הרגשי.
כן.
ואז אנחנו גדלים אצל הגברים יותר, אצל אנשים פחות, אבל גדלים למקום כן. שאומר, רגש זה בזבוז זמן,
כן.
בואו לא נתעסק בזה, בואו נשאר בפרקטיקה, בטח בחברה המודרנית שלנו, שכל כך מקדשת את השכל, את המחשבה.
כן, אבל העניין הוא שאנחנו מגלים, אם אנחנו מסתכלים פנימה על המערכות הנפשיות, שרגש, יש שאלה שגם פרויד וגם בודה שאלו, מה בא קודם, רגש או מחשבה?
מעניין, מהמקום שאני בא, מחשבה באה קודם, והיא המפתח להנאה רגשית, אבל איפשהו גם במהלך החיים, אנחנו נפגוש מקומות שבא רגש ואז מניע מחשבה.
בוא נתחיל עם מחשבה. באה מחשבה. שכחתי בסופר את הנקניקיות. ישר נהיה איזה מין, אוי, מה לעשות? ללכת, לקנות. מחשבה הפעילה רגש.
כן.
הוא במוסך גבה ממני 400 שקל יותר.
כן.
מחשבה מביאה לרגש של דפקו אותי. הספר שלי לא נמכר, אני לא שווה. זה מפתח אחד, באמת להסתכל איך אנחנו מתורגרים לרגשות גם רעים כמו אלה, אבל גם רגשות של גדולה ואני וואו.
כן.
כי מבחינת הבודה,
גם זה וגם
בדיוק,
זה.
בדיוק, גם הוואו אשליה. כי זה לא נשאר לנצח.
כמו הסיפור עם הטבעת, אתה מכיר שכתוב עליה, גם זה יעבור.
כן.
ואז אתה צריך להסתכל עליה גם כשקורים דברים רעים, אבל גם כשקורים דברים טובים.
כן, זה סיפור טוב על המלך שביקש טבעת, ויש את החוכמה המוחלטת.
כן.
ומי שנתן לו את הטבעת אמר, תפתח אותה רק ברגע של מצוקה.
כן.
ובאמת המלך הסתבך באיזה מלחמה, ורדפו אחריו, הוא נשאר לבד, 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 ואז שהוא פתח את הטבעת, כי הוא הבין שזה הרגע, אז היה כתוב לו שם גם זה יעבור, והוא באמת חזר לארמון, והודה מאוד מאוד לנזיר, למי שנתן לו את המתנה, והיו שם צהלולים וריקודים, ועשו ארוחה גדולה ומשתה ובחורות רוקדות, ואז מבחוץ הוא אומר לו, תפתח עוד פעם את הטבעת, כי גם זה יעבור.
גם זה יעבור, לגמרי.
כן. האשליה של הגדולה והאשליה של הקטונה, יכולות להכניס אותנו לחיים של סחרחרה, שבהם אתה בעצם עבד לשאיפות שלא יושגו,
כן.
ואכזבה מעצמך על זה שלא השגת אותם.
כן.
אז כאן באמת אפשר לראות איך מחשבה יוצרת רגש. וגבר שמכיר את שפת הרגש, שפת הנפש, יכול לעשות את המהלך קדימה ואחורה, לנתח מה הרגע שהרגשתי, מה הייתה המחשבה שלפני, זה ממש מדהים. מהצד השני, יש את העניין הזה שבאמת רגש הרבה פעמים מתרגם למחשבה.
כן.
כלומר, בוא נגיד שבעלי חיים אין להם הרבה מחשבות, אבל יש להם הרבה רגשות.
כן.
פחד, משיכה.
שמחה, דיכאון, אנחנו מכירים ממש מנעד
כן.
מאוד גדול אצל
כן.
בעלי חיים.
פילים אומרים אפילו בוכים. אצל הכלב שלי אפשר לראות מה זה, שיש לו אכזבה, שאנחנו חותכים
כן.
את הטיול לפני שהוא הספיק לעשות את הטיול.
כן.
אז הוא נעמד במקום, והוא כאילו הוא מוכזב ממני שאנחנו לא ממשיכים ללכת.
כן.
גם הרבה פעמים שהוא מפשל ומתבייש.
כן.
אז אם אנחנו עושים מנקודת הנחה שהרגש נמצא במקום יותר עמוק במוח מהמילה ומהמחשבה, אז מן הסתם, הרבה פעמים אנחנו מתורגרים למחשבות, שאפשר להגיד מחשבות שווא אפילו,
כן.
בגלל תנועה רגשית שלא היינו ערים אליה. וזה יותר חשוב לגברים, בכלל לאנשים, אבל לראות שאתה רואה רק את החלק העליון של התהליך, אתה
ממש.
רק מודע למחשבה שלך, אבל בעצם היה שם משהו שאליו אתה לא מודע.
כן.
איזה מועקה. אני חושב שמועקה או סטרס, או תחושה של טעיתי, פישלתי, אתה לא שם לב שזה היה, ואז מתחילות מחשבות.
כן.
שהן בדרך לא טובות. ואם אתה יכול ללכת אחורה ולראות מה תרגר לך את הרגש, ואתה נזכר שמישהו באמת איזה לקוח לא חזר אליך, ובעצם איבדת איזה עסק. פתאום אתה יכול לספר את הסיפור, אתה יכול להיות מתבונן, ולראות, היה שם באמת רגש של נטישה, עכשיו אני יודע לספר את הסיפור, וואו.
כן.
זה חיים של well-being, לשם כיוון אותנו הבודה. תסתכלו על הגוף שלכם, תראו את הרגשות שלכם דרך הגוף, ותדעו לספר את הסיפור כמתבוננים ולא כמזדהים.
נכון.
אם אתה מסתכל על ארבע אמיתויות של הבודה, אז אחת האמיתויות הגדולות זה שהסבל נולד מהזדהות.
כן.
כל פעם שאנחנו נצמדים למשהו וחושבים שזה האמת, זה שלי,
האחיזה הזו.
האוטו שלי סרטו אותו, אני כועס.
כן.
זה קורה, מכוניות, אחרי כמה זמן, מישהו בחניה, ישרוט אותם. היכולת לספר את הסיפור מנקודת מבט גבוהה, יכולה להביא לחיים של well-being. אז בכל מקרה, אם אתה מסתכל על זה מהכיוון של הרגש של השכל, ואם אתה מסתכל על זה מהכיוון של השכל אל הרגש, תמיד טוב, שפת הרגש. שפת
כן.
הרגש.
כי בסופו של דבר, בעצם אנחנו מבינים ששפת הרגש היא תמונת מראה מושלמת של מה שמתרחש לי בתת ההכרה, פחות או יותר.
לא מושלמת, כי בתת ההכרה יש רגשות שהן לא רגשיות.
שאני לא יכול לראות אותן, כן. הם שקופים לי מאוד.
כן, כן, כן. כן. רגשות מאוד ראשוניים.
כן.
אבל בוא נסתפק בזה שאני יודע לזהות שיש לי מועקה מלקוח, שכנראה לא חוזר אליי והוא לא רוצה, הוא, אז הרבה פעמים זה קורה לי, שפשוט מישהו עשה איתי כן. תהליך, ואני פתאום רואה שמישהו נעלם,
נעלם
לי.
נעלם, כן.
ואני ישר מרגיש
כן.
שאני לא טוב, אני כישלון, כן. הייתי צריך לעשות את זה אחרת, וכשאני מתחיל לזהות את הנרטיב הזה, אני אומר, רגע, לקוחות יעזבו.
אצלי במסע כרגע עולה העניין הזה של אני מדבר שטויות, כן? יש אנשים שמופיעים בחיים שלי, וזורקים את הצהרה הזו, שאני מפרש אותה כמובן, שאני מדבר שטויות. ואז אני שם לב ממש לתחום
כן,
רגשי.
כן, אזור, אזור בגוף.
שמתרחש בתוכי, כמה הוא לוחץ, כמה הוא שורף. אני ממש שם לב שכרגע יש לי עבודה עם הדבר הזה. ובאמת, כשאני מגיש את זה לגברים, אז הם אומרים לי, מה אתה רוצה? מה יש לך? זה לא מעשי, זה לא שימושי.
מה לא שימושי?
כל השיח הזה, או תשומת הלב הזו,
כן.
זה כאילו, אתה מבלבל את המוח, או אתה חופר, או תוכן. אלה משפטים כן. ששומעים אותם די הרבה. כן. ואז אני חושב שזה המקום לומר, שכשאנחנו לא מתעסקים עם הפן הזה בפן, ההוויה שלנו, בקיום שלנו, אנחנו נשלם מחיר, נכון? כן. תמיד יהיה מחיר.
כן, אבל יש סיבה, והסיבה היא שהמאבק לפתוח את השריון הרגשי, שמגן עלינו באמת בהתנהלות שלנו בחיים, להיות גבר, לא מקובל לומר את זה, אבל להיות גבר זה קשה. לכאורה אנשים קיבלו את הצד המוסלל, הפטריארכלית מונמך, להם יש זכות לומר, אתם הפריבילגים.
כן.
זו אמירה שאנחנו שומעים כבר הרבה הרבה שנים, ויש בה הרבה הרבה אמת, באמת במשך שנים, האנושות הקטין אנשים, לא נתנה להם ללמוד בבתי ספר, הציעו אותן ללא...
היום אפילו יש מקומות שאסור לנהוג, אנחנו יודעים.
כן, ולכן הדיבור הזה של כמה קשה להיות גבר, הוא כאילו מין, יאללה, תפסיקו להתבחין.
כן.
אתם הפריבילגיים, אתם יושבים בכל המשרות, אתם מנהלים את כל הפוליטיקה זה גברים, כל הכלכלה זה גברים, יאללה, יאללה. אבל האמת היא שאם כאילו מסתכלים על ה... אז בעצם גברים, חוץ מזה שהם נהרגים יותר, מסתכנים יותר, חיים חיים של סטרס, הפרנסה, להביא את ה... מה שנקרא להיות הפרוביידר.
כן.
לעמוד בנטל הכלכלי, זה לא כזה מובן מאליו, החיים כאן קשים. אנחנו מוסללים להיות חיילים, במיוחד בישראל. ואז מה שקורה זה שכאילו השריון הרגשי, יש בו צורך חברתי. החברה כאילו צריכה אותנו אטומים.
כן.
תעשו את העבודה שלכם. ולכן אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו מסכנים. בגלל השריון הרגשי, אנחנו לא מודעים לצורך בנו של רכות וקרבה ואינטימיות ולהביע ספק ופחד. אז הכל נשאר מתחת.
כן.
יש את הרגש ואז יש שריון רגשי ואז יש את העולם. בינינו ובין העולם יש איזה מנגנון סגור. אז נכון שבשיבה ובסדנאות הרבה פעמים גברים, פותחים לרגע את השריון הרגשי, אז חווים רגש מציף, הודיה, כאב, אבל הם עוזבים את הסדנה, כבר בכביש החוף חזרה הביתה הזה, קלק, כן, הם שומעים כן. את הקלק.
כן, אנחנו יודעים לומר שבעצם כשאני יוצא ממשהו שהוא מין ריטריט, או נסיגה לאיזשהו מקום, ואני חוזר לסביבה המוכרת והידועה, יש בסביבה הזאת כל הסימנים שמזכירים לי מי אני צריך להיות.
בדיוק.
תחזור להיות עצמך שכולם מצפים ממך להיות כזה, ואז כן. באמת הסגירה הזו מאוד מהירה.
לכן העבודה על השריון הרגשי היא לא חד פעמית, היא תמיד תהליך מאוד מאוד ארוך. תמיד יהיה בו התנגדויות, כי כן. אתה יכול אולי מבפנים לנסות, knock, knock, knocking on heaven's door, לנסות מבפנים כזה, הילד הפנימי שרוצה לצאת יכול לנסות, לעשות מאמצים לפתוח את השריון הרגשי, אבל מבחוץ, המנגנוני נעילה, הם כל כך עתיקים, שזה הרבה פעמים מאכזב, זה מאכזב את הנשים שלנו, שהם כאילו, לא, הם פוגשות נעילה, גבר סגור.
כן.
וזה גורם להן להיות יותר חפרניות. הרבה פעמים, אישה שעומדת מול גבר נעול, היא מנסה לפתוח אותו בדרך היחידה שהיא יודעת, שזה נאגינג.
כן, כן.
אלא אם כן, יש נשים מכוננות שיודעות, אבל נורא קשה לפתוח גבר סגור, וזה זה מוביל לאלימות רגשית הרבה פעמים.
כן, אנחנו יודעים שאחד הדפוסים היותר בולטים אצל גברים הוא כשיש ריב או כעס או ויכוח, הם
נסוגים.
נעתמים. כן. הם נכנסים לבונקר שלהם.
אני. המנגנון הזה עובד אצלי. איך שמתחיל להתלהט,
כן.
אני כבר שנים עושה עבודה על לא. להישאר פתוח. כן. אבל לפעמים זה בלתי נסבל, אני מרגיש צרימה במערכת שהיא טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט לפעמים אני אומר, אני מרגיש צרימה, אני מרגיש שזה אלימות, אני יכול הרבה פעמים לבקש, ואם זה לא קורה, משהו בי נטרק ברמת אלימות כזאת, שחייב לצאת מהבית.
כן.
ולפעמים אני 3 ימים נעלם, וואו. ואני יודע שאני גבר לא מפותח, שאני ניאנדרטל, אבל אני בעצם הייתי צריך ללכת למערה, משהו
כן,
כזה,
כן.
ללקק את הצצאים ולחזור לאישה חמוד, לא מנגנון טוב, אני חושב שבגללו הרבה פעמים גברים רוצחים נשים.
זהו, אני זוכר במערכות יחסים קודמות, שהייתי יכול להחזיק בדיוק את המקום הזה שאתה מדבר עליו, אפילו 2-3 ימים בלי לדבר עם בת הזוג. היום, אתה יודע, עם העבודה שאני עושה, אז אני יכול להגיד שאני במקום אחר, והחלונות האלה הרבה הרבה יותר קצרים עבורי.
כן.
ואז באמת העניין הזה של עברור רגשי, כאילו אין לו צורך, הוא גבר נסגר במערה כן, או כן. בחדר הקריר והכפו הזה כן. שלו.
מול המחשב.
ומה הוא עושה? מה הוא עושה עם
הוא עושה פורנו.
אקסס אנרג'י הזה שיושב שם אצלו.
הוא עושה שחת אותו פורנו.
אתה אומר שבעצם יש לנו כאן צומת שבו יש שתי אפשרויות, או לקחת את האנרגיה הזו ולטעל אותה למקום טוב, או שאנחנו מטעלים אותה למקום שבמקרה הטוב הוא לא שווה כלום, ובמקרה הלא טוב הוא אפילו הרסני.
כן. עצם ההצפה של הנושא הזה שאנחנו עושים כרגע, ומי שמקשיב, מקשיב, זה כבר, זה תהליך איתי, שבו אני רוצה להגיד לעצמי, אני רוצה להיות יותר מחובר לשפה הרגשית, ומה הבעיה? אתה שואל אותם איך אתה מרגיש, ואין להם את המילים.
כן.
כי הכל מתחיל ברפרטואר מילולי.
כן.
הם אומרים, סבבה. אני אומר לו, סבבה זה לא רגש. איך אתה מרגיש? מרגיש טוב. אני רואה, איפה אתה לא מרגיש טוב? הוא שותק. עכשיו, הוא מלא.
כן.
הוא יודע שהוא... אבל אין לו מילה.
כן.
ואז אני שולף לו את הנייר שהתפסתי לפני 4 שנים, אני הילנתי אותו, עשיתי לו למינציה, ופתאום הוא מגלה שיש בערך 100 מילים מסודרות לפי קטגוריות. אז כעס, יש שם טינה, שנאה, אכזבה, זה... פחד, יש שם חרדה, אימה, הימנעות, פתאום הוא מגלה כל כך הרבה מילים. יש בושה ויש אשמה ויש אכזבה ו... כן, אז אני מרגיש את... וואלה, אני אומר לו, ככה תלמד את זה בעל פה, גבר, אחי, אתה חייב מילים, שתוכל לדבר עם האישה שלך, עם הילדים, שיהיה לך יותר מאני סבבה או לא סבבה.
כן, עכשיו, בהקשר הזה, מעניין אותי לשאול אותך על ההבדל, האם זה חשוב או לא חשוב, העניין הזה של מלל, של תיאור הרגש, כן? אז הנה רשימה, וברשימה יש מסודר הכל יפה, לעומת הרגש הנע, כן? שאני לא יודע איך אני מרגיש. אני יודע להגיד לך שממש שורף לי בבטן. אני יודע להגיד לך שאני מרגיש שהברכיים שלי קפואות ורועדות.
טוב,
האם זה,
מצבים... זה
חשוב יותר, או כן. חשוב פחות, או אתה... יש בזה שימוש שהוא לדעתך מועיל?
אתה מביא מצבים של קיצון, שהרגליים רועדות ויש שורף בבטן. אנחנו מדברים על מצבים של יום-יום.
כן.
התאכזבתי מזה ששתפתי כלים ולא אמרת לי כלום.
אז יפה. אז האם אני יכול
קטנים?
ללמוד על... מתוך זה שאני מטפח את המיומנות הזו, גם לשים לב לניואנסים
כן.
ממש קטנים בתוך הגוף שלי.
אז זה מתחיל מהגוף בדיוק, שהוא אומר לה, התאכזבתי מזה שלא אמרת כלום, אז שתפתי כלים, אז זה בדרך כלל באמת יושב, איזה מועקה יושבת איפשהו במערכת, אם הוא קשוב לעצמו, הוא מרגיש פתאום,
כן.
אבל אין מה לעשות, התשומת לב הגברית כמעט לעולם לא מופנית פנימה.
כן.
נשים עם כל המחזור שלהם, עם כל ההיריון, איזה, יש להם מין... עין פנימין שכל הזמן בקשר עם הגוף.
כן.
ואנחנו באמת לוחמים, אז אנחנו יותר מסתכלים החוצה, יותר מסמנים מטרות, יותר יעדים. תראה, כל השפים הגדולים זה גברים, כל הדריכלים, התחרותיות מצווה עלינו להסתכל החוצה.
כן.
אנשים, חלקן באמת, עם מוח יותר זכרי, אז באמת מתחרות בגברים בעולם הזה, אבל רוב האנשים פשוט... ויתרו, כי הם אומרות, אני חוננתי במערך נפשי רגשי, שיעד אותי להיות אימא, יאללה, מה אני צריכה את העולם הגברי הזה, הפסיכי וה... כי בסופו של דבר, גברים הם יותר קורבניים. אתה רואה שהמחיר שאנחנו משלמים על זה, כאילו נשים, כאילו המין החלש, אבל בפועל אנחנו יודעים שהן יותר חזקות רגשית, עוברות כאבים הרבה יותר גדולים, הן ללא ספק לא המין החלש.
כן.
וזה הופך אותנו לאיזה מין, קצת קורבני. אתה שומע גברים מדברים, אתה שומע שהם סוף סוף פותחים, כמה הילד הקטן שם שולט.
כן, כן. ובאמת העניין הקורבני זה הסלוגן הזה שאנחנו נעים איתו לאורך החיים, שאין מה לעשות, ככה זה.
כן.
נולדנו גברים, כן. ככה זה.
גם בגלל זה הם אומרים, אני לא צריך כלום. מה אתה צריך? כלום? עכשיו, אני לא צריך.
פרט מאוד מעניין שנתקלתי בו בשיחה עם חוקרת מוח וביולוגית, זה העניין הזה של נשים הרבה יותר מעוברות רגשית, ועם זאת, נשים נמצאות הרבה יותר במצבים של חרדה. יש יותר התקפי חרדה אצל נשים מאשר אצל גברים.
בגלל שאין להם תשריון רגשי.
אז עם זה שאנחנו לא מעבררים ולא משוחחים עם הרגע שלנו, יש לנו הגנה שהיא גדולה יותר.
אז עוד פעם, לכאורה, נכון? אבל תראה, מה זה נגיד אלומי קרב? הם מייצגים משהו.
כן.
אלם קרב פירושו שאמרנו שהמודל הוא עולם רגשי, שריון, חסימה, ואז העולם האמיתי.
כן.
הרבה פעמים בתוך העולם הרגשי נלכד רגשי, איזה טראומה, איזה סיטואציה קשה, ראיתי את החבר שלי נהרג. בגלל השריון הרגשי, אין לזה עברור.
כן. שעכשיו אנחנו לא רואים יודע. שיש המון,
20 המון. שנה אחרי, היום זה הרבה יותר מקובל לדבר על זה, אבל יש לי אנשים שאני מכיר ששנים אמרו, אני לא צריך טיפול, כי זה היה בתוכו. וזה הקורבניות שלנו. אנחנו מתעסקים בזה בתוכו, אנחנו לא, אני לא צריך כלום, הכל בסדר, הכל בסדר. והן, בגלל שיש להם שריון רגשי פחות חזק, וזה טוב, הן צריכות סיסרהוד, פעם באמת אבולוציונית, נשים יושבו ביחד, ילדו ביחד, דיממו כן. ביחד, אז פחות צורך בשריון רגשי.
כן.
וזה מה שמחזיר אותנו למה שאמרת, שיש יותר חרדה.
כן.
גבר הוא כאילו לא חרד, למה הוא לא חרד? כי הוא פשוט מנותק.
כן. ואז, כמו שאמרנו, מן הסתם באיזשהו גיל, כנראה יקרה לי משהו עם הלב, בידי. כנראה יקרה לי משהו עם, כן. לא יודע, כל מיני כן. תופעות.
עד שזה יגיע, אבל אני אתמסטל יותר, אני אבגוד.
כן.
כדי להרגיש, אני כל כך לא מרגיש כלום בגלל שריון הרגשי, שאני צריך דברים
שזה
חזקים.
שזה יהיה חזק, כן.
בדיוק.
כן. היום, אתה יודע, אחרי האסון של השבעה באוקטובר, אז אנחנו יודעים ש... גם בקרב המפונים, גם בקרב חיילים בסדיר צעירים, גם בקרב מילואימניקים, יש המון חוויות שזקוקות לאיבוד. אני לא יודע אם יש מסגרות, העליתי את זה כמה פעמים בפרקים הקודמים, אם יש מסגרות שאכן מכוונות לגברים שחוו את הדברים הנוראיים האלה, וממש מזמינות אותם לעשות עבודה.
הם לא באים.
הם לא באים.
יש לנו קו שנקרא המקשיבנים. שיבה, מקשיבה, חידוד כזה. אז המקשיבנים, יש מעט מאוד שיחות. בגלל השריון הרגשי, גבר הוא הרבה פעמים בתודעה של אני אסתדר לבד. צריך הרבה למשוך אותו פנימה, כדי שהוא יסכים לגעת בכאב. אז אתה צודק שאנחנו נראה את המחירים של הדברים האלה בעתיד. כרגע, אם אתה לא בא אליהם, כמו שעושים מתנדבים, יש מתנדבים שבאמת עוברים בית ובודקים מהשירות הפסיכולוגי.
כן.
אבל... יש הרבה פעמים התכנסות.
עם דגש על גברים או לא, או בכלל?
לוחמים, כן. לוחמים, גם המשפחות.
כן.
שמה, המשפחות של החטופים, אני כל מה חושב על לקום בבוקר, לדעת שהאהוב שלך סובל, אולי הוא פצוע, אולי נאנסת. זה טראומה מתמשכת, זה לא חד פעמית, זה כן. לא ראיתי את חבר שלי נהרג לידי, ווואו, זה חוזר לי בחלומות.
כן.
זה משהו שהוא מאוד קשה להוציא אותו מהמערכת, אבל כן טוב לדבר אותו און.
בשוטף, באונגיין. כן.
זה שהם הולכים להפגנות וצועקים את זה,
כן.
זה כבר יותר טוב מלשבת בבית.
ולשתוק.
אתה יודע, הם מפוצלים כן. בין שתי קבוצות. כן. בתוך החטופים יש משפחות שצועקות והולכות להפגנות, ויש כאלה שהם יותר בעד המדיניות של
כן,
הממשלה.
כן.
וכאילו, הם אומרים, זה מחיר שאנחנו צריכים לשלם בשביל למוטט את החמאס, ואתה רואה כאילו באמת את הפער במה בביטוי הרגשי.
כן.
זה יותר רציונלי וזה יותר רגשי.
עכשיו, אתה אומר, הם לא באים, ואולי זה מקום טוב גם הפרק הזה, לציין עובדה שאני חושב שאי אפשר כבר להתווכח איתה, שאומרת שאנחנו כולנו כאנושות נעים למקום חדש. אנשים נאות החוצה מהתפקיד המסורתי שיועד להם במשך כל כך הרבה שנים, יותר ויותר לכיוונים שאנחנו נקרא להם גבריים, וגם הגברים מתחילים לעשות איזושהי תנועה, ואנחנו שומעים מדי פעם על גברים שלוקחים חופשת לידה, ועל גברים שכן עושים את השיח הרגשי ויותר מעורים במה שקורה מעבר לפונקציונליות היומיומית. אנחנו בעצם אומרים לגברים, בואו תתחילו, תסכימו לגלות, בתוך כל אחד ואחת מאיתנו הרי מצויות כל הזמן שתי האנרגיות, זכרית ונקבית, אנחנו לא יכולים לחיות בלי אחת מהן. ולכן האיזון הזה בין שתי האנרגיות האלה הוא סופר סופר חשוב, וכדאי שתנצלו את ההזדמנויות שיש ותתחילו להגיע ותתחילו להיפגש. והעניין הזה של קהילתיות שהזכרת קודם בקרב נשים, יולדות ביחד, מלקטות ביחד, היא מסגרת כל כך חזקה בריפוי, שאצל גברים היא פחות קיימת, נכון? הוא יותר אינדיבידואליסט כזה.
תראה, לנו גם יש חבר'ה. אבל כשאנחנו נפגשים, אנחנו נשחק פלייסטיישן ביחד, נעשה דברים, נראה כדורגל ביחד.
כן.
נשים יושבות ובאמת מדברות. בבית קפה, כן. אתה רואה שמדברות. ככל שאנחנו מתבגרים יותר כגברים, אז נהיה לנו יותר השיח הזה של נגד הפרלמנטים, אתה רואה את הפרלמנטים. הם תמיד מדברים על כלכלה ופוליטיקה, אבל עדיין יש שם שיח. אנחנו רוצים לראות יותר גברים יושבים ביחד במעגל. זה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו עושים בעמותת דרך גבר, זה לרכז את מעגל הגברים בארץ, כי כל יום מישהו שואל בקבוצה שלנו בפייסבוק, איפה יש מעגל בזיכרון, איפה יש מעגל בנתניה, חסרים מעגלי גברים, ומה עושים מעגל גברים? יושבים, מדברים על הרגש.
לא משחקים פלייסטיישן.
הבת שלי כועסת עליי, השותף שלי, אני לא יודע מה לעשות איתו, ספקות. גברים לא יודעים להביע ספק. וואי, זה כזה דבר חשוב להגיד, אני מבולבל.
כן.
אני מבולבל.
או אני לא יודע.
אני רוצה לעזוב את העסק, אבל אין לי אופק כזה, בא לי להיות מטפל בבעלי חיים. נו, עכשיו בגילך. כן, מישהו צריך להקשיב ולשמוע את הספקות שלי.
כן. ואז כשגברים מגיעים למעגלים האלה, והם חוזרים הביתה, האם נוח להם לספר שהם במעגל גברים, או אפילו להזמין נגיד את החברים שלהם ולהגיד להם, כן, כן, בואו, זה ממש שווה כדאי,
לא
או שהם...
אני לא מזמין.
ספר.
יש אנשים שפשוט, אתה יודע, שאין סיכוי שהם יבינו את החוויה.
אוקיי. אז אתה לא מזמין כי מראש אתה אומר, זה לא האנשים המתאימים, אבל לא ממקום שמישהו שהגיע והשתתף, והוא עכשיו מתבייש שהוא הגיע והשתתף.
לא, זה לא זה, אבל פשוט יש... תראה, עובדה ששיבה, הגענו כבר ל-500 גברים. זאת אומרת, כן השמועה עוברת,
כן.
אבל זה לא כמו, לא יודע, מסיבת טבע, שאתה רק מוציא הזמנה וכולם קונים כרטיס. בשיבה לוקח המון זמן שגברים מסכימים לבוא למרחב שאין בו נשים. זה נראה להם לא מעניין. מה אני אעשה שאין גברים?
כן.
אין כוסיות. מה זה? כן. מה עושים במרחב כזה? או, אחי, בדיוק. ברגע שאין נשים, אתה יכול להיות בדיוק מי שאתה. להוריד את הפוזה הגברית, ואז יוצא הילד, יוצא... פתאום הקרס יוצאת, אין לי בעיה ללכת עם הקרחת, אני. כן. מה שקורה בשיבה זה שיש קבלה עצמית גברית מאוד מאוד טובה. שיבה הבא עכשיו, בעוד שבועיים, תחפשו.
כן.
שיבה אביב, הראיתי לך מקודם את ההזמנה.
כן, כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. בחיים הפרטיים שלך, היישום של כל החומר הזה, באיזה גיל הוא קרה? מתי פעם ראשונה בחיים הבוגרים החלטת שמשהו חסר? יש איזה משהו שאני לא נוגע בו עדיין, ואז השינוי או הכניסה להתחיל להתעסק בחומרים האלה, להכיר אותם יותר ולהביא אותם לחיים שלך.
אני אגיד לך תשובה מפתיעה. אני התחלתי עם פסטיבלי נשים.
אוקיי.
Okay. אני יום אחד זיהיתי בשנת 99, זיהיתי שיש נישה שחסרה, שזה פסטיבלי נשים. הלכתי לנשים גדולות אז בתחילה, בקהילה, הצעתי להם להפיק, אף אחד לא רצתה, אמרה, אני אפיק. והפקתי פסטיבל שנקרא שקתי. שיהיו שם רק מנחות, וכניסה רק לנשים, ואנחנו הגברים, היינו אז באה שלנו במדבר, בעצם עשינו את החנייה, את האוכל, את הגן ילדים לתינוקות, נתנו למרחב, תעופו על עצמכם. והקבוצה הזאת שנתנה שירות, קראנו לה שיבה.
אוקיי.
וככה זה רץ כמה פעמים במתכונת הזאת, עד שהבנו שיש ערך בפני עצמו למפגש של הגברים, ואז ניתקנו. זהו, אנשים דאגו לעצמם, עשו לעצמם את האוכל, עשו לעצמם את החנייה, טיפלו בילדים, ואנחנו הלכנו לוואדי, התקלבנו שם, ועשינו מעגלים, ועשינו מדיטציות, וככה נולד שיבה. אז תשובה שלי זה שלא לשמה בא לשמה. זאת אומרת, לא היה מחשבה של וואו, כמה מדהים יהיה להיפגש גברים. לא, זה היה כורח.
כן.
שנוצר בגלל הפסטיבל של אנשים, ובדיעבד זה יצר את התנועה, פסטיבל אנשים כבר לא קיים, אתה יודע כמה שנים? משנת 2008.
כן.
ושיבה עדיין רץ, וחגגנו 20 לפני שנה.
וואו.
ואנחנו אחד הארגונים האחרונים שנשארו מהתקופה ההיא של הפסטיבלים הגדולים, של זורבה,
כן,
ופסטיבל כן. סגול, ובומבמלה. אנחנו האחרונים שנותרו מה... כן. זה לא יאומן שפסטיבל הגברים הקטן, והבאמת לא סקסי הזה, השורש שלו כל כך עמוק, כי הוא עונה על צורך כל כך מדהים,
כן.
של להיות גבר ללא היררכיה. לא, אין חתיך, אין צעיר, אין מבוגר,
כן.
כולנו... פאקינג.
כפי שברא אותנו, אלוהים.
בול, כאילו, וזה כל כך, זה כל כך כיף, אתה יושב שם, הוא עם הג'וינט שלו, זה עם הארק שלו, הוא עושה מדיטציה, זה עושה יוגה, ואתה רואה שכולנו אותו דבר, אותו חומר אנושי.
כן.
ואתה מתאהב בגבריות, כאילו, יש איזה משהו היום בעולם שהגברי הוא פחות מהאנשי, ואתה פתאום נזכר, לא, הגברי הוא פשוט אחלה.
כן. אז בוא תספר למי שרוצה להגיע לפעילויות שאתה עושה.
אני קצת יצאתי מהעמותה דרך גבר, אני הקמתי אותה, ולשמחתי היא רצה, אבל אז בעצם שיבה אביב הקרוב,
כן.
אני לא אהיה בו. זה הראשון שאני לא אהיה בו.
אוקיי. ובעצם שיבה אביב קורה לכל הגברים, נכון? באשר הם שרוצים להכיר את עצמם יותר באינטימיות, לעברר יותר ולהכיר את העולם הרגשי שלהם, פשוט לבוא.
כן. אז שיבה חוזרים הביתה, הוא באמת מוקדש לעיבוד חוויות מהתקופה האחרונה. זה ב-18 עד ה-20 לאפריל, בחווה שנקראת חווה טבע האדם ליד רמלה.
אוקיי.
במושב ניר צבי. וזה חיבור לעוצמה השבטית. יש משהו בלרקוד ביחד, לשבת סביב האש. יש משהו בגבר שמוכרת לו התנועה השבטית.
כן.
אבל אין לו הזדמנויות לעשות את זה. אז לפעמים במילואים אנחנו עושים את זה.
כן.
אבל כאן אנחנו עושים את זה יחד עם תפילה ומדיטציה ויוגה וחץ וקשת וכל מיני פעילויות כאלה זכריות.
מהמם. אז אנחנו נשים קישור גם לאתר של הפסטיבל וגם לדרך הגבר, ואנחנו קוראים לגברים, בואו תכירו את עצמכם בעיקר, רק תרוויחו מזה.
תודה נדב.
המון המון תודה.